חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, היום 48 למלחמה ומחר ב-7 בבוקר הפסקת אש תיכנס לתוקפה. 13 חטופים יגיעו ראשונים לישראל כבר מחר אחר הצהריים. משפחותיהם קיבלו הודעה אחרי שרשימת שמות החטופים הועברה מקטר לישראל. ומשרד ראש הממשלה שוחחו גם עם המשפחות החטופים שיקיריהן עדיין לא יוצאים מן השבי. זאת כדי שכולם ידעו האם לצפות או לא לצפות להרגיע את מתח המשפחות. בתוך כך המסע ומתן ביממה האחרונה שגרם לעסקה זו לצאת לדרך ביממה בעיכוב היה קשוח מאוד. גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי החמאס הצליח להוריד סעיף אחד חשוב מתוך ההסכם, וזאת הדרישה של ישראל שנציגי הצלב האדום יבקרו את כל החטופים. אבל מקטר אומרים כי הסעיף הזה ירד בגלל שהחמאס בעצמו לא יודע איכן נמצאים כל החטופים. עדיין יש מתח, חלק מן השרים אומרים כי הפשרה שישראל הסכימה לוותר גם על הסעיף הזה לא הייתה צריכה להיעשות. בכל מקרה הדבר כבר עשוי, העסקה כאמור יוצאת לדרך. לקראת היממה האחרונה בטרם נצירת האש מחר בבוקר, צהל ממשיך להשלים עוד מספר פעילויות כדי לתכנן את המשך שהות הכוחות בימים של הפסקת האש, וזה בעיקר למגן את הכוחות הרבים, ליצור חיץ בין אזורים שטרם נכבשו לאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל, ומלחמה לא פחות גם ביהודה ושומרון. גם במהלך הלילה הזה נצרו כמה וכמה פעילי חמאס. אגב, ברצועת עזה אומרים לנו כי ביממה האחרונה 40 מחבלים, באים פעילי חמאס רבים ובכירים, נעצרו בידי זרועות הביטחון, ויש עוד מאות מחבלים שנהרגו עד כה. המספר אומרים בצהל לא ידוע, אבל עברנו מזמן את ה-2500 מחבלים שחוסלו, כך אומרים בצהל. עניינים כאמור, גם עדכונים לגבי העסקה, גם כל הפרטים שלב אחר שלב איך הדבר הזה יצא לדרך, גם מה קורה עוד בעולם הערבי אחרי שחלד משעל ניסה להציס את הציבור, הקהל, האזרחים במרוקו נגד המלך וחולל שם שערה גדולה במדינה, ובעצם גורם לשערת ענק במרוקו, ואנשים עכשיו שם יוצאים נגד החמאס. עוד כמה מדינות מצטרפות לאמירות הללו נגד החמאס. מאוד מעניין בעולם הערבי. המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים קודם כל גם עם עסקת החטופים וגם עם מה שמתרחש עדיין ביום ה-48 למלחמה הזו, גם בדרום, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון. פרשננו לצבא קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום לך גם אבי. קודם כל עברנו כבר את ה-6,000, לא את ה-2,500, כבר את ה-6,000 מחבלים הרוגים.
במחנה בלטה אמרנו, לא? איפה? אוקיי, אז אולי...
בלטה? לא, בלטה זה בשכם. לא, לא, שמעתי את הפתיח שלך, אז רק שנרגיע את המאזינים, עברנו כבר את ה-6,000, וזה דברים שיש לנו גופות ביד, ויש עוד אלפים רבים שקבורים מתחת לפני הקרקע. תשמע, הצדקת ואמרת בצורה נכונה, זה מה שצהל עושה עכשיו ב-12 שעות שנותרו לו עד להפסקת האש, שמתיכנס לתוקפה ב-7 בבוקר. גם רוצה להשלים את כל הפעילות שלו בג'באליה, אחד משני מחנות הפליטים שעדיין לא טופלו, השני הוא סג'איה, אז השלימו את הטיפול בכל מה שקרוי שכונת זיתון, והם מתקדמים עכשיו אזור אחרי אזור בתוך שכונת ג'בליה, בכוונה לטהר אותה כמה שניתן, וכמובן לתפוס עמדות שליטות על, ושולטות על השטח עצמו. גם במהלך ימי הפסקת האש, הפעילות בבתי החולים או מתחת לפני הקרקע תימשך. זה שיש נצירת אש זה פעולה אחת, ולחשוף מקומות זאת פעולה שנייה שהיא מותרת לפי ההבנות ולפי ההסכמים. במקביל גם הרמטכ"ל פוגש את כל מפקדי החטיבות באזור רצועת עזה, והם רבים, יושב איתם כולל מפקדי האוגדות, והן אוגדות ומאשר את כל תוכניות המתקפה להמשך הלחימה. כלומר, ברור לצה"ל בכל דבר ועניין שתהיה המשך לחימה בשטח כאשר תסתיים הפסקת האש, כאשר היא תסתיים. במקביל גם צה"ל ינסה קצת לרענן את הכוחות שלו מחוץ לשטחי הרצועה, כדי לתת ללוחמים גם זמן לנוח וגם כדי ללמוד על הדברים החדשים, ויש הרבה הפקת לקחים, כמו למשל היו לא מעט מקרים של ירי דו צדדי, כולל נפגעים בקרב כוחותינו, כולל פעולות נוספות שלא היו בדיוק כפי שרצינו שהם תהיינה, ואותם לומדים בימים הללו. עברתי משם, כמו שאמרת, ליהודה ושומרון, שם שני אירועים, אחד לפי הג'יהאד, לפחות הם משגרים רקטה, לא ברור כמה שהיא נפלה, חלקם אומרים שהיא נפלה בתוך השטח שלהם, זו לא הפעם הראשונה, אבל צהל כן פועל שוב פעילות חטיבתית בתוך תחומי יהודה ושומרון, גם כדי למצות כמה שניתן מהר וככל האפשר את המימד הזה של הפסקת האש, וגם אין מחויבות שם ביהודה ושומרון להפסקת האש, אבל גם כדי להוריד את הראש, כמו שאומרים, לחמאס. צריך להדגיש שגם בימים הללו של הפסקת אש, זה לא כולל את יהודה ושומרון, זה כולל אבל את לבנון, לא מבחינתנו. נכון, לבנון הצהירה כבר שאם תהיה הפסקת אש עם החמאס, כי כל מה שהמטרה שלהם זה לעזור לחמאס, לכן היום יום עצים יותר, 21 אירועים, לא 21 שיגורים, 21 אירועים שהיו עם לחימה עם לבנון, ביניהם גם כמה וכמה פגיעות במחבלים. זה לא היה חיסול של בנו של ראש הפרלמנט של נסראללה, של חיזבאללה, סליחה, אלא חלק מהמחבלים של כוחות רדואן, ואחת הפעולות היא לפגוע בכל מחבלים, כל הקבוצת המחבלים שנמצאת בשטח הזה, לכן הרבה פעילות שם. נדגיש ונאמר, ברוך השם, אין נפגעים לכוחותינו באירועים הללו.
רק נאמר לקובי שבימי הפסקת האש, אתה יודע, למאזינים שפחות מבינים איך זה עובד, איך זה נראה בשטח, מה קורה באמת בתוך רצועת עזה, בימים שבהפסקת האש אמנם אין אש, אבל יש פעילות רבה של צה"ל בתוך הרצועה, ואגב, מנצלים את הפסקת האש הזו גם לטובתנו, לאסוף עוד מודיעין, לעקוב אחרי הרבה מאוד דברים, שרק עם הפסקת האש התחילו לצוץ מתחת לפני השטח כל מיני דברים, ולא צריך להרחיב בהם, אבל כמובן שהפעילות הזו מסונכרנת לחלוטין. קובי, מילה אחת על לבנון, אם זה היממה האחרונה שם לפני הפסקת האש, צהל גם שם היום ממכה בעוצמה.
נכון, אני רוצה להגיד משפט אחד בהמשך לדברים הנכונים שלך מאוד. הפעם היא שונה הפסקת האש, היא לא הפסקת אש כמו שהיה בסוף צוק איתן או בסוף הסבבים של
לא, זה הפסקת אש על מנת להמשיך, זה לא הפסקת אש על מנת לסיים את הקרב.
ולכן צדקת ואמרת שאוספים את כל המדעים וגם צריך לנתח אותם, כמות מדעים אדירה, רק בימה האחרונה עצרו עשרות רבות של מחבלים, חלקם שהרימו דגל לבן והרימו ידיים, יצאו מתוך הפירים, חלקם שצהל אוסף אותם בשיטות מגוונות שלו, מלקט אותם, כמו מנהל בית החולים שיפה, ניסה להימלט דרומה, ובתוך השיירה הזו, באמצעות בינה מלאכותית, הצליחו לאתר אותו, שלפו אותו מתוך החבורה הזאת, עצרו אותו, וכרגע השבק מתחקר אותו.
וכמובן שיש הרבה דברים, קובי, שאנחנו מנועים מלהגיד, ויש הרבה הרבה מאוד פעילות, גם מודיעינית בשטח, וברוך השם שבשלב הזה אנחנו גם רואים את הפעילות הרחבה, באופן יחסי לצערנו, מספר הנופלים כבד, כואב, גדול, אבל מול לחימה קרקעית בכזו עוצמה, גם בנושא הזה יש ניסים גדולים, וברוך השם העסק מתנהל כשורה. אז דיברנו על יהודה ושומרון ועל כל שאר הדברים, ועכשיו בואו קצת לבשורות אולי היותר טובות או פחות טובות, כל אחד תלוי איך הוא רואה את עסקת החטופים הזו. מחר בבוקר, 7 בבוקר, הפסקת אש, ואז בשעות אחר הצהריים, איפשהו סביב השעה 4 אחר הצהריים, שאצלנו כמובן נכנס את השבת, 13 חטופים יוצאים החוצה דרך מעבר רפיח, נכון? ומועברים ישירות לבית חולים.
אני לא אגיד את המילה לחול, כי גם החמאס וגם צהל לא רוצה להשאיר את הדברים הללו, כי יש עוד כמה אפשרויות בחלק הדרומי. גם החמאס בהסכמים שלו אומר, אני לא רוצה לתת את זה ישר לצלב האדום, לא סומך גם על המצרים, אז יש כאן מעין ערפל. זה שונה מאשר גם הסיפור שגילת שלי, שכן שם הוא היה אחד, והסיפור הזה נגמר. גם החמאס מבין שברגע שהם יחשפו ויחשפו את עצמם, אז יהיה הרבה יותר מסובך מבחינתם. לכן היממה הזאת היא מאוד משמעותית, גם מבחינת צהל. צריך ללמוד את כל הדברים האלה. זה הולכת להיות אופרציה בכלל לא פשוטה, כי פעם ראשונה שצהל נתקל באירוע כזה של כל כך הרבה אזרחים, כולל ילדים, כולל אנשים, ובייחוד תינוקות. איך אתה משחרר את התינוקות הללו? לכן לא ברור כרגע, ואני לא חושב שמישהו יכול להציר לך הדבר הזה, אני לא אענה נכון או לא נכון. ישנם עוד מקומות, זה מה שאני יכול לומר. בהמשך הדרך הם יעברו דרך מסגרות לא
משפחות נוספות. משפחות החטופים שישוחררו קיבלו הודעה, גם משפחות החטופים שלא ישוחררו קיבלו הודעה שהיקירים שלהם לא משוחררים. אנחנו מדברים על שלוש אמהות, ילדים ושלוש קשישות שישוחררו במסגרת 13 החטופים הללו מחר, לפי שעה עדיין לא מותרים שמותיהם לפרסום, עד שהם לא, וכמובן עד שהם לא יגיעו לכאן בריאים ושלמים, עם האויב הרמאי והנחלולי הזה, אי אפשר לדעת שום דבר. אז נמשיך להתפלל ולהמתין בסבלנות. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, וערב טוב.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל חבר הממשלה ושר הבינוי והשיכון, הרב יצחק גולדקנופ, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
קיימתם, הרב גולדקנופ, אתמול התייעצות עם מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, גם כן כמובן בשאלת עסקת החטופים. יש הרבה צדדים לכאן ולשם, בסוף קיבלתם את הוראתם והחלטתם לתמוך בעסקת החטופים. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אולי להחזיר אותך לדילמות, להתלבטויות. מה בדיוק הייתה השאלה, סביב מה עסקתם בסוגיה הזו של עסקת החטופים?
בהחלט יש לנו שיקול אחד, האם אנחנו הולכים להוציא 300 מחבלים לשטח. אנחנו יודעים שמחר אנחנו מעבירים אותם לאיפה שמעבירים אותם, אבל אנחנו יודעים שאחרי שיעבירו אותם לאיפה שיעבירו אותם, שם כבר הם לא נמצאים במקום סגור ומסוגר. שם הם כבר מתהלכים חופשי. ואנחנו צריכים להיות לקוות שהקדוש ברוך הוא יעזור שהם לא יתגלגלו עוד פעם לפתחנו. ולא יעשו עוד פעם את מה שהם יעשו. כי אנחנו יודעים שאחד שעושה פעם אחת על פעם שנייה, זה הרבה יותר קל לו לעשות את מה שהוא עשה. אבל אנחנו מקווים וחושבים שאחרי שבן אדם קיבל את העונש שלו, והוא ראה שישב במעצר, והוא ראה איך שבמעצר נתנו לו שם טוב להבין את המצב שהוא עשה, אז אנחנו מקווים שלא יהיה, לא יהיה יותר עוד פעם כזה דבר, ואין מה יותר לעשות. אתה לא באותו, בכל אופן רוצה להרוויח גם משהו, אז אתה אומר, אני מרוויח את ה-50 איש שמגיעים לכאן, תמורת 150. וגם אם היו אומרים לנו שרוצים 200, אני לא יודע אם זה היה בבעיה כאן. אבל על זה התפשרנו ועל זה עמדנו, ואני חושב שיש אלה שעשו את המסע ומתן, עשו מסע ומתן די קשוח כדי להביא את ההחלטה הזו. אז אמרו, יש 50 איש חיים, שאנחנו יודעים היום שהם חיים, ואנחנו לא במצב שלא יכולים לדעת מחר אם החמישים האלה יהיו עדיין חיים, כי הם נמצאים עלו בידי אנשי חמאס. ואנשים כאלה שטבחו וחתכו ורצחו ועשו דברים שלא עשו מעולם, מעולם, יכול להיות שעשו את זה לפני מאות שנים, גם להבדיל אצל הנאצים כמעט ולא עשו דברים כאלה. אז היינו בטוחים, אמרנו, אפשר להציל את ה-50 משאר הללו, אז הם 50 מיש, הלכו, גדולי ישראל הסתכלו על ההצלה של פקיח נפש שלו, כל המקיים נפש מישראל, ובוודאי ובוודאי, בשילוב המצווה של פדיון שבויים, שבעבר הלא רחוק אנחנו יודעים כמה כסף היו אנשים ממשכנים את ביתם, כדי להציל נפש אחת מישראל, ופה אפשר להציל 50 מיש. אז זה היה שיקול החיים של עם ישראל.
אז כמו שאנחנו מבינים, זה באמת שאלת בריא ושמם, ובריא עדיף, כן? יש כאן מצד אחד ספק, ומצד אחד יש ודאי, אין ספק מוציא מדי ודאי, וזו אחראי הלכתית בעניין הזה, הרב גולדקנופ, אני מבין.
הלכתית שהרב עובד תת אותה הרבה פעמים בשאלות הללו.
כן, כי יש גם טענה מנגד. יש למשל את בן גביר ואחרים שאומרים ההפך. אם היינו מסרבים לעסקה הזו וממשיכים ללחוץ את החמאס ולהילחם בו מאוד מאוד חזק, הם היו מתחננים עוד חודש, קחו את כל החטופים ותעזבו אותנו.
אני למדתי דבר אחד במלחמה הזאת, יש כל כך הרבה אם ואם 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 ואם, ואם היה בבוקר, ואם המטוסים היו יוצאים בשבע בבוקר, ואם החיילים היו בשמונה או בתשע בבוקר, ואם לכל אחד היה אצלו בבית, ואם לא הייתה מסיבה, ואם כל מי שהיה במסיבה שם היה לו רובה ביד, ואם לא היה כל מה שהיה, אז לא היה מה שהיה. אז בוא, אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים ללכת על איזושהי החלטה. וזה היה הדברים ששם דיברו. אנחנו חייבים לקבל החלטה, וכל החלטה יש לה כמה צדדים. ואתה רואה שהרוב הכריע שההצלה של הנפשות האלה הוא יותר חשוב מה שהמחבלים האלה ילכו והמחמה תמשיך. כי כולם, אם היית רואה את כל אלה שדיברו שם בלילה, ואני לא רק דיברתי איתם בלילה, גם דיברתי קודם איתם אנשים, גם הגנץ, גם גלנט וגם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם איזה נחישות, עם איזה התחייבות, אני לא אומרים עם אש בעיניים, אני אומר לך גם עם דמעות בעיניים, וכולם אמרו, תאמינו לנו שאנחנו לא הולכים לעבוד על אף אחד, אנחנו רוצים את החיסול ואת המיטוט של החמאס הרבה יותר מכם. אנחנו יודעים, אנחנו גם יודעים איפה אנחנו נמצאים איתם, אנחנו גם יודעים מה יש לנו לעשות איתם, כאילו אם אתה מסתכל ואתה רואה מה שהצבא עושה היום שם, זה לא דברים שלא היו בהיסטוריה, להכניס פנסים וזרקורים וחשמל, ואתה רואה בווידאו, אתה רואה את מה שנעשה תחת פני אדמה, אתה רואה איפה נמצאים, כמה שאתה הולך עוד יותר נמוך ונמוך ויותר עמוק ועמוק, אתה רואה עולמות יותר גדולים, אתה רואה מה שקורה שם, אף אחד מאיתנו נפשית לא יכול להפסיק באמצע. אז הוא אומר, תאמינו לי, מה אתם רוצים? אני אחתום לכם, אני אוסיף עוד סעיף בהסכם, אני חותם לכם שאנחנו ממשיכים. אז אם אנחנו ממשיכים, מה עוד אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא נסכים להצעה הזו? בפרט שיש לך רוב מוחץ, ויושבים שם בו אנשים שיש להם ניסיון ויש להם הבנה, וחלקם גם אנשים דתיים, חלקם הגדול כמו שאומרים אנשים דתיים, וכולם מומחים איתך בהיגיון הזה ובהבנה הזו.
הרב גולטנופ, אנחנו רואים אותך בחודש וחצי האחרון כשר השיכון מסייר בעוטף, ביישובים, בקיבוצים, נפגש עם ראשי הרשויות, כמובן בבתי המלון עם המפונים, הרבה מאוד עבודה סביב העניין הזה. אולי תשתף את המאזינים שלנו קצת ברשמים מהביקורים שלך. מה אתה רואה בבארי, בכפר עזה, מה אומרים לך אנשים? איך הולכים לשקם אותם?
המטרה שלנו לא הייתה מטרה אחת, היו לו כמה מטרות. דבר ראשון, אני למחרת מהמלחמה, יום שני, זאת אומרת, לא ביום ראשון, ביום שני, כבר יצרתי קשר עם ארבעה ראשי המועצות האזוריות, אחד מהם נפל בזה, היה לנו גם קשר קודם, כי סוף כל סוף יש להם קשר עם משרד הבינוי והשיכון, ועם יישובים כפריים שזה נקרא, היה לנו גם קשר קודם, ודיברנו בזום בהתחלה, מה עושים כאן, איפה אנחנו עושים, בוא נראה אנחנו בינוי ושיכון, אנחנו לא מחריב, אנחנו לא הורס, אנחנו צריכים לבנות, ואנחנו צריכים לראות איך משכנים את האנשים. והיו לנו כל מיני התלבטויות, איך מתחילים לדבר אפילו, כי אנשים עוד בקושי התרוממו ממה שקרה להם. אז הם הזמינו אותנו, בוא תבוא תראה, ואנחנו באנו למקום. ואנחנו ראינו, ואנחנו עוד ראינו, כשבאנו לבארי לדוגמה, אז לא יכלו ללכת ברחוב, לא יכלו לריח. היו שם עוד איברים לרצפה. המקום היה מלא כדורים, ואני נזכרתי בששת הימים, אני נזכרתי במלחמת ששת הימים, באותו חג השבועות שהלכתי, כן, לפני עשרות שנים בחג השבועות לכותל, וכשהלכנו עוד הכבישים עוד היו מלאים עם כל מיני חלקים של רובים וכדורים וחומר נפץ ודברים כאלה שעברו בכל הגוונים.
אזור מלחמה לכל דבר ועניין.
אזור מלחמה, ויחד עם זה את הבתים ההרוסים שאתה רואה את הבית שהורידו ממנו חצי קיר, ואתה רואה את המטבח, ואתה רואה את המכונת כביסה, ואתה רואה את התנור אפייה, ואתה רואה את המיטות של הבית הזה, יש בתים של דו-קומתיים, ופשוט ראה, ואתה נשבר לך הלב, ואתה נעמד שם, ואתה בוגש פתאום את הדפוס בערי שם, שעומד מנהל הדפוס, הוא אומר, בוא תראה, אנחנו די, גמרנו. גמרנו, לא יכולים להיות פה, אנחנו גם לא נחזור לפה, לא נחזור לפה, אם לא תשקמו לנו את המקום הזה ותביאו לנו בחזרה את המקום הזה כמו שהיינו, אנחנו מסרנו פה את החיים שלנו, כמעט אין בית שאין שם בית, או יש הרבה בתים שהצליחו, אבל אז הוא עוד לא ידע יומיים אחרי זה, נכנסנו גם לדפוס, לראות, ואלה שהתחיל לעבוד בחזרה, זה דפוס ענק, זה הדפוס הכי גדול במדינה, ראינו שם, הרגשנו ממש כמו שאומרים אחרי איזה הרס וחורבן שאנחנו כמשרד הבינוי והשיכון חייבים לתת פה תמיכה.
ההחלטה הזו לתת להם תמיכה מביאה אתכם במשרד השיכון לבנות, להציג איזשהו מתווה לשיקום וחזרתם לעוטף. מה המתווה הזה אומר?
יש לנו כמה חלקים. אנחנו לפני שבועיים כבר פגשנו במשרד שלנו מגבש, יש כל תוכנית שיקומית של בנייה כללית, שזה אחרי הבנייה הזמנית, כי קודם חייב להיות בנייה זמנית, רבילות, עדים, יש אפשרויות, שזה מנהלת תקומה חייבת לתת מיד תשובה. אנחנו בשיתוף מנהלת תקומה, אנחנו ניתן את העזרה שאנחנו יכולים לתת במקצוע במשרד שלנו, יחד עם זה אנחנו מכינים עכשיו תוכנית דיאטלית, איך אנחנו בונים בחזרת היישובים הללו. יש לאדריכלית הראשית של המשרד, יכול להיות שהיא בכלל תבוא לעבוד שם כמקומית, ועוד כמה אנשים מהמשרד הבינוי ושיכון, שיהיו שם ויעזרו למנהלת תקומה ביחד, לעשות את הפרויקטים האלה, כי גם חברת עמידר עכשיו זכתה בהתקשרות של הבנייה, מדובר על עסקה של 15 מיליארד שח במשך השנים הקרובות. אנחנו עושים את כל הדברים כדי שאנחנו נוכל להביא לפני האנשים האלה, תראו, אנו נרתמים לעזרה ולשקם אתכם ולעזור לכם, ואנחנו אחים אתכם ואנחנו שותפים אתכם, לתת לכם את הרגשה הכי טובה שיכולה להיות. זה מטרת המשרד שלנו כמשרד ממשלתי, ושכולם מבצעים את העבודה הזאת כאיש אחד בלב אחד, ומכל הכיוונים, אם זה מחוז צפון, אם זה מחוז חיפה, אם זה מחוז דרום, מחוז מרכז, כולם ביחד כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו גם יודעים לכל מועצה ומועצה. אנחנו ישבנו במעלות תרשיחא, ישבנו בטבריה, ישבנו במקומות האלה שאנחנו חוששים שמחר מתחיל סיפור להיות בצפון. אין, אתה יודע שיש לך מאות מקלטים, אני לא מדבר על ציבוריים, ציבוריים העירייה חייבת להשמיש אותם, אבל את הפרטיים, יש פה בתים שבנו אותם לפני עשרות שנים, והמקלטים מלאים למטה עם כל מיני דברים, ואף מקלט לא שייך להיכנס אליו. ואתה בא לבית שאתה רואה שגרים שם 24 דיירים או 18 דיירים, והמקלט אטום סגור, ואנחנו הבאנו למעלה ממיליון, מ-100 מיליון שקל, המטרות של השמשת מקלטים בצפון, ואנחנו עכשיו יורדים גם לדרום, עוד 25 מיליון שקל שהאוצר הקציב לנו, עם חברת ערים, עם חברת עמידר, הבלנים שלנו, להשמיש אותם. אני יכול להגיד לך שבתוך 20 אלף מקלטים בצפון, אנחנו כבר עברנו את המחצית, אבל כבר למעלה מ-14,000 מקלטים שאנחנו נשמע אנשים, הכל חדש, צבע חדש, רצפה.
למעשה, הרב גולדקנופ, כל מה שמבקר המדינה אמר ב-20 שנה האחרונות בנושא המקלטים ובנושא הממדים, עשרות דיונים בכנסת, תמ"א 38, ודברים שנתקעו ולא התקדמו, הגיעה המלחמה הזו וזרזה את כל התהליכים האלה, ומאלץ אתכם לעשות את זה.
לחלק הזה של השמשת מקלטים, אנחנו הרבה שנים לא השתמשו במקלטים. אז אנשים כזה כבר שם את הסוכה, שם את העגלה, שם את הדברים שלו שהוא לא צריך, איזה עורף, איזה מעברר או משהו אחר. עוד היה קשה להביא שכנים גם להבנה, זה לקחנו אנשים שבמחוז שלנו והורדנו אותם לשטח. דברו עם כל השכנים, תעשו לילה אחד, ישיבה של הדיירים, מביאים את כולם, מחליטים שעושים, אנחנו מביאים משה ביצוע, מחליפים הכל, חדש. אני ביקרתי עם הראשי עיר אחרי זה במקלטים הזה, הייתי באקו, הייתי באקו גם כן לראות איך זה נראה שם, נרדתי עם ראש העיר, היינו במעלות תרשיחה, היינו בנהריה, היינו במקומות אנשים שפשוט כבר לא זכו לראות מקלט, פחדו לקנה שם, מחברים על יודע מה שיש שם.
הרב יצחק גולטנופ כשר חרדי, כחסיד מחסידות גור כמובן, נציג אגודת ישראל, אנחנו רואים אותך בחודש וחצי האחרונים מסייר בשטחי כינוס, מדבר עם חיילים, בעוטף עזה, בהלוויות, עם כל כללי התקסים, מעורב, בפגישות רבות ושונות, ואני רוצה לשאול אותך על המציאות הזו, איך התחושה הזו עכשיו שאתה כשר חרדי מול משרתים, בני משפחותיהם, החטופים ובני משפחותיהם?
תראה, אני חושב שיש איזושהי פעוד בעם ישראל היום, שאין הבדל בין חרדים לחילונים. מבינים היום שאין כבר מה שהיה. מה שרצו להפריד את העם, זה לא יהיה כבר. קיבלנו מכה מהשמיים, ויכול להיות מי יודע, לא יודעים למה, אבל קיבלנו מכה מהשמיים שאנחנו צריכים להבין שעם ישראל צריך להיות מאוחד. אני אומר, הלכתי שם לחטופים גם, אני אומר לך, הכנסתי ללטרון, ישבתי עם כל החטופים שם, והתחלתי לדבר עם 10 אנשים, והגיעו 50 או 60 או 100 איש, ודיברתי שם לפניהם. לא, 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 לא פחדתי משום דבר, אמרתי את מה שיש להגיד, אמרתי איך אני יכול להיות איתכם, איך אנחנו יכולים לסייע לכם, והבטחתי להם שאני אעלה את זקתם בישיבת הממשלה, הבטחתי להם שאני אעלה את זה בכל בומה ציבורית, והייתי איתם, אנשים גם נתנו לי שמות, תזכיר אצל הרבי, תזכיר אצל האדמו"ר, תזכיר אצל הצדיק, את מי שאתה עולה, תבוא לכותל, תזכיר אותם. אני לא יכול, אמרו לי משפחות חילוניות, אני לא ראיתי חילוני, לא חילוני, אני אומר לך, אתה לא יכולת לראות מה ששם היה. ופגשתי גם חיילים שם, ועוד דוקומות, אחרי זה באו אליי חיילים למשרד אליי. באו אליי חיילים, קבוצה, גדוד שלם של קרוב ל-70-80 חיילים שבאו, רצו לשמוע מה דעתי, מה אני אומר, ונתתי שם, הסברתי שם מה קורה ומה קרה, ומה אנחנו צריכים להצביע על המצב הזה. כל אחד יצא עם ספר תהילים קטן ביד שהוא ממש,
כן.
כל אחד הודע על האירוע. למה? בואו נקרב, אני חושב שאנחנו הגיע הזמן, אנחנו את עם ישראל להגיד לו, תדע, יש תהילים, יש אלוקים, יש מה שאנחנו יכולים אנחנו עושים כדי לקרב את עם ישראל אחד לשני, ובוודאי לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא.
שר הבינוי והשיכון הרב יצחק גולטנופ, תודה רבה כאן על השיחה. שיהיה בהצלחה וסייעתא דשמיא בכל המשך קבלת ההחלטות. תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה, ערב טוב, שהשם יעזור לנו, שנוכל באמת לא לשמוע יותר שוד ושבר בגבולנו.
אמן, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם אליהו דהן, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, מה שלומך, איך הבריאות?
הבריאות בסדר, ברוך השם משתפרת. מקווים לטוב.
כן. איפה נפצעת בדיוק?
אני נפצעתי בירושלים, בשכונת גבעת המבטר, על הציר של הרכבת הקלה, לפני כשנה בודדה. האירוע הוא היה אירוע חריג מאוד.
כן, נפצעת אבל בעמוד השדרה, נכון?
אני נפצעתי, כן, נחתך לחוט השדרה, רובו נחתך. אני בעצם בנס היום מצליח לעמוד על הרגליים, זה משהו שהרופאים לא...
כלומר שהמטרה של המחבל שדקר אותך... הייתה כמובן לרצוח, והיה נס גדול, ברוך השם, שנשארת בחיים.
כן, אמת, הוא הודה בניסיון רצח, הדבר הזה הוא ללא ספק, ואני אגיד לך יותר מזה, בבית משפט גם היה ברור שהוא לא הביע שום חרטה על זה, והשופט אפילו ניסה להוציא ממנו מילים של חרטה, והוא לא הצליח. זאת אומרת שנכון ללפני חצי שנה, למרות המעצר ולמרות העירייה שהוא קיבל, שלא פגע בו כמעט כלום, את האמת, הוא לא הביע שום חרטה על זה. הוא בחור צעיר כל החיים לפניו, ואני חושב שהוא אדם מאוד מסוכן מעבר לכאב האישי שלי. אני שלחתי אתמול מכתב לראש הממשלה, אני רק רוצה ברשותך להכניס את הציבור פה לעניינים. בעצם המחבל הזה נכנס לכלא לפני שנה, למאסר של 15 שנה.
ממש עכשיו שדיברנו על אוקטובר, התאריך הזה פחות או יותר, זה ציון שנה לפיגוע הקשה שבו אתה נתקלת.
כן, 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 ואני עד עכשיו בשיקום, אני לא יודע אם אני הולך לצאת מזה לגמרי.
חודשים ארוכים על כיסא גלגלים, קושי בהליכה, תאר לנו רגע מה המחיר הכבד שאתה משלם ביום יום.
תראה, המחיר הזה הוא מאוד 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 כבד, אבל אני יכול להגיד לך שהכאב שלי הוא קטן לעומת כאבם של אחרים, ואני לא בא לשים חלילה את כאבי על המוזניים. הכאב שלי הוא מאוד גדול, גם הגופני וגם הנפשי. אני סוחב איתי פציעה מאוד קשה, כאבים מאוד קשים, אני הולך עד היום 3 פעמים בשבוע לשיקום, אני לא עובד בגלל זה, אין לי הרבה במה לעבוד, אתה מבין, הקוף שלי מאוד מוגבל, הייתי בן אדם מאוד אנרגטי, אני עבדתי בעבודות שתואמות אדם אנרגטי ופעיל, אתה מבין, אני בן אדם שקשה לו לשבת, והחיים שלי השתנו מן הקצה.
כן, אתה רק בן 23, ופמש ככה, בום, בתחילת החיים, כמו שאומרים,
בדיוק.
כזה אירוע. עכשיו, המחבל הזה הוא בן 17, ואז הוא נכלל בתוך עסקת החטופים, ובגלל שהוא לא רצח, הוא רק התכוון לרצוח, הוא פספס, היה נס, הסכין, היה מילימטר ממצב קריטי, השם ישמור.
נכון, אז, אמת. זהו,
הוא כלול בעסקה.
הוא כלול בעסקה, ואני ביקשתי מראש הממשלה להוריד אותו, לא בגלל שזה אני, ולא באתי להפעיל עליו עוד לחץ ציבורי. אני מבקש בקשה מאוד לגיטימית. אני, לפני שאני לא רוצה להיכנס עכשיו לכן עסקה, לא עסקה, שזה עוד נושא, אני בסך הכל אומר שהעסקה הזאת היא כוללת בתוך ה-300 מחבלים, בסך הכל כ-10 מחבלים ברמת קושי כזאת, עם כמות שנים שכזאת, פחות מ-10 מחבלים. במצב הזה. כל השאר זה אבנים ובקבוקי תברה, שזה גם נורא והיום, כן? אני לא ממית, אבל הבקשה שלי, אני מתחנן בפני ראש הממשלה ובפני כל מי שנוגע בדבר הזה, פשוט לתת לי לחיות, כי אני יכול להגיד לך שמבחינת מצב רוח, מבחינת מצב נפשי, מה שהפציעה לא הצליחה לעשות, גם בימים הראשונים, עכשיו לצערי זה כן צריך לעשות. המצב שאני שרוי בו כרגע, והמצב שאני אהיה בו, אם חס וחלילה זה יקרה, הוא מצב מאוד מאוד נוראי. ואני לא בא סתם עם הכאב האישי שלי, ורוצה דווקא אותו, ומחבל אחר מסוכן, כן, זה ממש לא מה שאני אומר, ואני גם לא רוצה ששחררו במקומו מחבל מסוכן אחר, כי זה לא, כמה שאני מאוד הייתי רוצה, אני כיהודי לא יכול להרשות לעצמי לעשות את זה. אני פשוט מבקש, שמחבל כזה ושכמותו לא יכללו ברשימה, ואין הרבה שאפשר במקומו להכניס אנשים קצת פחות מסוכנים. זאת הבקשה שלי.
אליהו דהן, שתהיה לך רפואה שלמה.
אמן.
ובוא ניתן באמת לקדוש ברוך הוא לעשות גם את חלקו ואת שלו. הכל מאיתו יתברך, מסובב הסיבות, בין אם הוא ישוחרר, בין אם לא ישוחרר, אתה צריך לעבור את ההתמודדות והניסיון, וזה השליחות שלך בחיים, שתעמוד במשימה הזו בקלות וברפואה ובהצלחה. תודה רבה לך.
אני ברשותך רוצה להגיד עוד משהו קטן. אני רוצה עוד להעביר עוד מסר אחד חשוב. יש למדינה מטרה קדושה לשחרר חטופים, והמטרה הזאת היא באמת קדושה, והיא גם בראש הרשימה. אבל יש חובה קדושה לא פחות לשמור על שלומם וביטחונם של כלל ישראל. והמדינה, כשם שהיא חייבת לדאוג לשלומם של החטופים, יחד עם זה היא חייבת לעשות צעד שלא יסכן את חייהם של כלל ישראל.
כן, אתה אומר ששחרור רוצח כזה לחופשי, זה בעצם סיכון של אזרחים אחרים.
שאדם שלהם לא פחות אדום, כן, ולא, כן, והכאב, כן, שלהם לא פחות כואב.
כן, צערנו הרב, הלוואי והוא ישוחרר וביום הראשון שהוא יצא מביתו יידרס באיזה מיטה משונה, ובזה זה ייגמר.
אמן, אמן, וכל שרי ישראל.
בידיים של הקדוש ברוך הוא, בשורות טובות, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית.
שלום אלי אבי בניהו, מה שלומך אבי?
ערב טוב, מצוין, תודה רבה, יחסית.
ערב טוב, כן, בנסיבות, אתה יודע, אנחנו עם הלב והבטן מתהפכת עם המתיחות הגדולה הזו סביב העסקה. איך אתה רואה את העסקה הזו, לפחות איך שהיא מתנהלת? הם גם דחו את זה ביום, גם הורידו איזה סעיף, אבל בסוף אין לנו ברירה, מדובר בילדים, אין, מה אתה יכול לומר?
אני יכול לומר לך ולמאזינים שלנו שאנחנו צריכים להתכונן לתקופה ארוכה מאוד, קשה, מועטת עצבים, מנעה במניפולציות, במאמורות, בדיסאינפורמציה, במלחמה פסיכולוגית, בשינויים, זה הולך להיות ארוך וקשה. אנחנו מאז השביעי לאוקטובר, צר לי על המילה, אנחנו בתוך מסע של הגיהנום, ונאלץ עלינו לרקוד טנגו עם השטן. אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד על ההפקרה וההזנחה של התושבים האלה. לא מדובר בחיילים, מדובר חיילים, הם מלחמים, הם נהרגים, לפעמים נגזר עליהם לשבת בשבי, לא עלינו, אבל פה מדובר בתינוקות, באזרחים, בנשים וסקנים שהמדינה הפקירה אותם, לא מילא את ההתחייבות להגן עליהם, צבא הגנה לישראל לא סיפק הגנה לישראל, ואנחנו חייבים לעשות כל מאמץ עליון כדי להחזיר אותם, ואנחנו עושים את זה מול השטן שטבח בנו ורצח בנו ואנס אותנו ובזז אותנו. אנחנו לא עוקבים טנגו עם עצמנו. אני חייב לומר שממשלת ישראל לדעתי קיבלה את ההחלטה הכי נכונה שאפשר לקבל מתוך ההחלטות האפשרויות הגרועות. אני יכול להגיד לך שנשיא ארצות הברית מעורב בזה עד עמקי נשמתו, כאילו הוא עובד של מדינת ישראל. אנחנו חייבים לזה תודה גדולה. ובעיקר אני חושב שצריך קצת לשתוק ולעשות את הדברים בלי רעבתנות ובלי פרוזות. ובלי מסיבות עונים מותרות.
אין לנו כבר על מה להתרברב. בוא, כשאתה שומע את כל ההצהרות למיניהם, אתה משוכנע שאחרי העסקה הזו יעברו 4 ימים, 5 ימים של הפסקת אש, בעזרת השם, החטופים יהיו כאן, החמישים, השישים הראשונים, חוזרים ללחימה במלוא העוצמה, או שאנחנו כבר לא באותו סטטוס?
לדעתי אנחנו לא באותו סטטוס, כי אנחנו נכנסים לתהליך של לחימה, להמשיך להשיג את היעדים שלנו למיתות שלטון החמאס, אבל בדרך אנחנו לא מורידים קשר עין מהמשימה היותר גדולה אולי של השבת החטופים, ולכן אנחנו נכנסים לתהליך שעיקרו מלחמה, הפוגה, החלפת שבועים, מלחמה, הפוגה, החלפת שבועים. עכשיו תאר לך, לא רוצה לתת רעיונות לאף אחד, אבל שאחרי 4-5 ימים, אומר סינואר, אם יהיה עוד 4 ימים שקט, אני אחזיר עוד 10, אז מה אתה עושה עכשיו פותח בלחימה? אנחנו חייבים לשים כל נפש במדינת ישראל, ואני לא מקנה בראש הממשלה ובקבינט המלחמה, אני אומר לך את האמת.
כן, ברור. טוב, יש מיעוט בצד השני שמתנגד לעסקה ואומר, אנחנו נכננו ו... אם היינו נלחמים עוד קצת ונותנים להם בראש, הם היו יוצאים מהמערות ואומרים לנו, קחו את החטופים, רק תעזבו אותנו, ויש איזה אחוז של היגיון בתפיסה הזו?
אני מקבל הרבה הודעות מחברים שלי בקהילה החרדית בניו יורק על העניין הזה. מה עשיתם, למה עשיתם, כמה עשיתם, אבל נעזוב אותם, אני מדבר על אנשים בארץ. מי שטוען את הטענות האלה, כנראה שלא היה לו גרם אחד של אחריות בחייו על הכתפיים, שהוא לא חש את המשקולות שיושבות על הכתפיים של הרמטכ"ל, ראש השבק, ועוד יותר מזה של ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ וקבינט המלחמה. האחריות עליהם כבדה, זה קרה במשמרת שלהם, הם חייבים לטפל בזה ולהחזיר אותם הביתה. וכל הסיפור הזה, או כולם או כלום, אני לא קונה את זה. אנחנו כל מי שאפשר לחלץ מציפורניו של השטן, ילדים ואימהות קודם, אני בעד.
טוב, ולחברים שלך החרדים מניו יורק, פשוט תשיב שזו ההלכה. ההלכה, יש שולחן ארוך, ובדיוק, ההלכה קובעת שאין ספק מוציא מדי ודאי. מסכת
סנהדרין, בסנהדרין זה כתוב, נכון? מסכת סנהדרין.
גם במסכת סנהדרין, ואנחנו מדברים פה על הלכה ברורה, בעניין הזה אין בכלל אפילו איזשהו ספק הלכתי, יש לנו כאן פיקוח נפש.
אני חושב שאני יצא לי להכיר קצת בימיי כיועץ שר הביטחון, כיועץ ראש הממשלה, נחשפתי לכמה צמתים של אריה דרי והרב עובדיה יוסף, ואני אומר לך, אם הרב עובדיה יוסף היה חי עכשיו, היה סומך את שני ידיו על העסקה הזאת ופוסק פסק, לא שממשלה עובדת לפי פסק, אבל היה תומך את זה בצורה נלבת, ותלמידו מורו, אני יותר רגוע שהוא יושב בתוך הקבינט, אמרתי זה גם בטלוויזיה היום, אנחנו, כל מי שאפשר לחלץ מציפורניו של השטן צריך לחלץ, אני מברך על ההחלטה הזאת, היא החלטה קשה, כי אנחנו משאירים מאחור הרבה אנשים טובים. שאנחנו חייבים גם להם, ולכן אנחנו עושים פה עכשיו לריקוד נוראי, סטני, מהגיהנום, של לחימה, הפוגה, החלפת שבועים, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו לא יודעים מה מצבם, ואנחנו צריכים להתרגל לתקופה קשה, מורצת עצבים, להיות חזקים מאוד, עם הרבה כוח.
הרבה סבלנות, הרבה כוחות, ובעיקר, נכון. בעיקר לחזק את המשפחות, הם נמצאים בקצה, נכון. הכי שברירי, ממש. שאף אחד לא יכול לדמיין,
נכון.
כל מה שניתן כדי לחזק אותם, לעודד אותם, להיות איתם.
לכן צריך לחזק וחזק בעניין הזה את קבינט המלחמה ואת המשפחות ואת הצבא. אני חושב שהלחץ לשחרר את החטופים הוא לחץ נכון. אני חושב שההחלטה של הממשלה היא נכונה. אין לנו ברירה אחרת.
טוב, אבל מילה אחרונה, אם לפני חודש ככה, שלושה שבועות, דיברנו על הכאוס שהיה בעורף, על הטיפול במפונים, על הבלגן בבתי המלון, המעסיקים, הכספים, הקשיים, עברו כבר, עברו כמה מים בנהר.
נכון, אני חושב שחלק ממשרדי הממשלה עבדו מצוין כבר מרגע הראשון. משרד הבריאות, משרד הפנים, משרד הביטחון בצורה מופתית, משרד החוץ ברוב המקרים, למרות שלא היה קונסול בניו יורק, היום הוא לא סוף סוף שגריר בפריז, ויתר משרדי הממשלה, תוך כדי, אני חייב לציין לטובה את הביטוח הלאומי, הוא עושה עבודה נהדרת, וגם רשויות אחרות, תוך כדי תנועה מתחילים להשתפר, אבל מה שבולט פה למשל, מה שבולט זה התת תפקוד של המשרדים המיותרים, שפשוט לא יודעים מה לעשות עם סדר היום שלהם, ומסרבים להיפרד מהתקציבים שלהם, זה בולט לרעה, מוטב היה אם היו מניחים את המפתחות, באותה נשימה, אני יכול להביע שביעות רצון, כתבתי זה היום בטוויטר, אמרתי זה גם בטלוויזיה, שרי ש"ס, כולם, הם דוגמה ומופת, לתפקוד מצוין, ממלכתי, הוגן, אחראי, לוקחים פריה בבוקר, כל אחד בתחום המשרד שלו ועובדים. מאוד מאוד שמחתי לשמוע ששר הבריאות אריאל בוסו ביקר היום בתל השומר, עובד תאילנדי שנפצע, שאף אחד לא בא לבקר אותו, בא, חיבד אותו, קד לו קידה, זה מאוד מאוד חשוב ההצגה הזאת, גם כלפי העולם, וגם כאנשים לאנשים, אלא אנשים שבאו לעבוד במדינת ישראל, ואני שומע עוד ועוד דברים כאלה, ואני מוסר להם דרככם יישר כוח.
טוב, פרשנות ככה בסוף דבריך, שרי ש"ס עובדים בצורה מקצועית, כי אין להם פריימריז. כל השאר, אבי, נמצאים עמוק בתוך אירוע פוליטי.
נכון, אני, בסדר, יש גם מפלגות אחרות בפריימריז, כנראה שזה, אתה צודק, הם עובדים יפה מאוד, והם דוגמה לאחרים, ואני אומר לך, אני רואה שרים שאין להם שום אחריות ושום תפקיד. קח את השר שאחראי על האטום, קח את השרה שאחראית, אני לא רוצה להתחיל להיכנס לשמות.
כן, יש פה רשימה ארוכה, עזוב, טוב.
רשימה ארוכה שחבל שהם לא עשו כמו גלית דיסטל, והולכים להתנדב ולכתוף בכתיף, במקום לנסות עם הנהג בעוזרים לחפש מה לעשות היום.
אבי בן היהו, שיבואו ימים טובים.
אנחנו לא במצב רגיל, אנחנו במצב מלחמה, זה סיפור אחר לחלוטין.
שיבואו בעזרת השם ימים טובים על כל עם ישראל. אמן.
ושנזכה שמחר לשולחן השבת יצטרפו החטופים הראשונים שחוזרים הביתה, ושיהיה בשורות טובות.
ושבו בנים לגבולם. תודה. כן, אנחנו עם הפרופסור נחמנה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
שעבר מנכ"ל משרד הבריאות, ואנחנו רואים את העבודה המאומצת במשרד הבריאות כדי להכין לפרטי פרטים עד הקצה כמה שניתן את ההכנה לבואם של החטופים, בעיקר סביב הרקע הנפשי, כי מדובר בילדים ומדובר בתינוקות ומדובר באימהות שכנראה לא ראו אור שמש כבר כמעט חודשיים, ופתאום בבת אחת מפה לפה להכיל את כל הדבר הזה, זה אירוע נפשי קשה, נכון?
נכון, זה משימה מורכבת מהצד שלנו שקולט את השווים, וזה לא פשוט גם אלה ששווים, אמנם הם נגלים מהשבי ויש לזה ערך גדול מאוד, אבל לחזור למציאות מאוד מורכבת פה, חלקם חוזרים למציאות מאוד מורכבת פה, וצריך לזכור שצריך לטפל בהם ובמשפחות שלהם בכפפות של משי, ממש ברגישות מאוד מאוד גדולה, וזה מה שמערכת הבריאות ושאר הגורמים המעורבים עושים כהכנה לקראת תשובם.
מה אנחנו צריכים, או אתה יודע, לפחות המשפחות הרבות שקיבלו היום טלפון ואמרו להם, מצטערים, זה לא הבן שלכם, זה לא הבת שלכם, זה לא הנכדה שלכם. אז אם עד עכשיו הם התמודדו עם הקושי של יקירים בשבי, עכשיו הם מתמודדים עם מכה נוספת. זה דורש תשומת לב מיוחדת?
בוודאי. ראשית, התקווה עוד קיימת, כלומר,
ובגלל זה הקושי והמתח גדלים.
נכון.
אם מבשרים להם, לצערנו הרב יקירכם נהרג, אז יהיה להם קשה, אבל נגמר המתח.
אני חושב שהחזרה הזאת של 50 או כמה שיחזרו עכשיו, מייצרת קושי ברמה הלאומית ומייצרת קושי גם ברמה האישית של אלה שלא חוזרים. הדאגה להם תהיה הרבה יותר גדולה, גם מבחינתנו ברמה הלאומית וגם בוודאי מבחינת המשפחות ויקריהם. לכן התמיכה של המדינה והשאיפה לעשות הסכמים נוספים ולמצוא כל דרך אחרת של לשחרר אותם היא מאוד מאוד חשובה, וחשוב שהם ירגישו שבאמת המדינה עושה עבורם את הדבר הזה. הסיטואציה עבורם הופכת להיות יותר מורכבת, זה פרדוקס.
טוב, שאלה לסיום, מערכת הבריאות בלי קשר לעניין החטופים מתמודדת עם אתגר בשגרה, כן? דיברנו על זה כל כך הרבה שנים, על החוסרים, על המיטות, על המכשירים, והתורים ארוכים בבתי החולים, ודיברנו בעיקר על הפריפריה ודרום הארץ, ושם עכשיו מערכת הבריאות התמודדה עם העומסים הרבים, ועד עכשיו יש לצערנו הרב עוד מאות פצועים בבתי החולים. במקביל לשגרה, מחלקות השיקום עמוסות, פשוט אין תקנים ואין מקום. מה עוד נדרש וצריך לעשות עכשיו במיידי לדעתך?
קודם כל, זה באמת אתגר עצום למערכת הבריאות, שכמו ציינת נמצאת בשגרה וביום יום בחוסרים, אבל מצד שני אני חושב שעד כה המערכת הזאת ידעה להתמודד בזכות אנשים נפלאים שנותנים מעל ומעבר יום יום. יש שני גורמים או תחומים שצריך להתמודד איתם והם מורכבים מאוד. אחד, הזכרת, השיקום. השני, מורכב מעין כמוהו, זה בריאות הנפש. ובשניהם מה שצריך לעשות זה לראות איך מביאים קודם כל יותר מטפלים שיוכלו לגעת במי שצריך אותם. וכאן יש חשיבה במשרד הבריאות שנעשית עכשיו ועבודה כדי להגיע למה שיותר אנשים עם כל המטפלים שאפשר, גם בתחום בריאות הנפש וגם בתחום השיקום. והאתגר הוא להביא את המטפלים, ואני מקווה שזה מה שיצליחו, שיצליחו לעשות את זה, למצוא את כל המקומות שאפשר להגיע למטופלים מה שיותר מהר ולא להשאיר אותם לעצמם.
מאיפה שרק אפשר, וכמובן מדובר על בריאות הנפש, ולכן זה מקצוע שמאוד קשה להביא מטפלים מחול, שלא דוברי שפתם, שלא מתקשרים בצורה רהוטה, זה לא מנתח. זה תחום אחר.
צריך לחשוב פה מאיפה מביאים, כן.
כן, לא פשוט. הפרופסור נחמנה, שיהיה בשורות טובות, תודה לך.
תודה רבה לך.
אנחנו מסכמים את השבוע הזה, וגם לקראת עסקת החטופים, עם כל מה שעברנו השבוע. הרב רפי מנת, שימן ברייטקופ, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב, מבורך.
הרב מנת, איך עבר עליך השבוע? שמענו כל כך הרבה דברים, חוץ מהמלחמה, גם כל הנלווה, ודיברו על צהל, ועל הנגידים והתרומים לישיבות, ועל עסקת החטופים, ופדיון שבועים, ומה לא? מה תפס אותך השבוע?
שני דברים. עולם הישיבות, כמו שאמרת, דיברתי עם כמה ראשי ישיבות, המצב קשה מאוד, מבחינה תקציבית, המדינה הורידה גם בדתות, כל ההבטחות שהבטיחו, הכל נפל חזרה, חזרו לבסיס של התקציב, הורידו את כל הרזרבות שהבטיחו, ראשי כוללים קיבלו הפחתה גדולה מאוד, ומצד השני, התורמים בחול, עסוקים בלתרום לצהל ולעמותות שונות, אחרות, וקצת כרגע סגרו את הברזים כמעט לגמרי, נדבר אתכם על לפחות 80% מהתרומות מחול כרגע סגורות, בעולם התורה במצב לא פשוט בכלל.
מדובר על עשרות כוללים, מדובר על עשרות אלפי אברכים שממש תלויים בזה, והתורה תלויה בזה.
אתמול נודע לי על ישיבה שפיתרה 7 אנשי צוות. אתמול דיבר איתי אחד הראשי ישיבות שפיתר 7 אנשי צוות כאלה משירים.
כן, שימן.
הרב מנת, אני רוצה להגיד, אנחנו מאוד אוהבים, וזה ברור שהתקופה היא תקופה מאוד מאוד לא פשוטה עבור עולם התורה, אבל עולם התורה לא מצב קשה, ברוך השם. עולם התורה
מצב מצוין,
עולם התורה מצב מצוין, ויותר מ-100,000 לומדי תורה קמים כל בוקר בידיעה שמחזיקים את העולם, ושהם חוד החנית גם של המלחמה וגם של קיום העולם, והוא לא מצב קשה, נכון, יש לכם בעיה כלכלית, יצטרכו להתמודד איתה, וזה לא פשוט, וצריך לחשוב מה עושים ואיך מחזירים גם את הסדר העדיפויות, לתורמים וכולי, אבל עולם התורה לא מצב קשה, עולם התורה בפריחה, אני רואה בישיבות, יש חיזוק אדיר גם בכוללים, גם בישיבות, הסדרים ואנשים לומדים. אני שמתי לב השבוע שיש שתי אוכלוסיות משתי קצת הקשת, שהם מאוד קשה להם, גם האחדות וגם הקירוב לבבות והחיזוק שיש בעם היהודי מאז האסון הזה. אחד, האוכלוסייה הראשונה היא הקצה השמאלי של המפה, שהם במשך שנים התנערו מכל זיק של יהדות, ואמרו אנחנו לא יהודים ואנחנו עם שמות בינלאומיים, והילד ילך להייטק ויעשה אקזיט ויגור בברלין, ואנחנו לא קשורים לסיפור הזה. ופתאום הגיעו החמאסניקים, ואמרו להם, לא יעזור לכם לא השמות שלכם, ולא איך שאתם קוראים ולא מה אתם רוצים, אתם יהודים ואתם נדבחים, והם מאוד קשה להם עם זה שהציבו להם תמונת מראה. וגם לצערי אני אומר, אצלנו בקצה, יש כל מיני תופעות שוליים של חרדים שעד האסון הזה היו בטוחים שהדרך היחידה להיות יהודי זה בדיוק להיות עם כל הקנק עם כל הלומדס או הליטאית או זה, הם בטוחים שזה הדרך היחידה, אין דרך, אי ואין בלתה. ופתאום גם הם גילו שהחמאס לא חושב ככה, לא החמאס, זה לא, יהודי זה יהודי, גם אם הוא לא בדיוק לומד בשיטת בריסק או אחרת. ושתי הקצוות האלה, אני מתרשם שהם ממש בשוליים, ב-5% מפה ו-5% מפה, יש 90% שאתה רואה אותם גם, ה-90% בעם ישראל, גם מאוחד, גם דבוקה אחת בתפילות, בחיזוק, אתה רואה את הציציות והכיפות והלימוד תורה, ובאמת יש תוררות רוחנית אדירה, ובעיקר קירוב לבבות אדיר. ויש בשוליים קצוות שהם מטבע הדברים תופסים את רוב תשומת הלב, את רוב השיח, כי זה הכי קל להתפס לתופעות מהסוג הזה, שתופסים יותר מדי נפח גם אצלנו. ואני אומר, זו תקופה, אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, למרות שעכשיו בעזרת השם אנחנו כולנו מקווים שישובו בנים לגבולם, אסור לנו להיגרר לכל הדיבורים, גם בינינו לבין עצמנו, אפילו בקבוצות פנימיות או בדיבורים פנימיים, להיגרר לשיח שלא עוסק לא באחדות ולא בקירוב לבבות ולא ב... אני שומע גם על הישיבות והכוילים, יש כל מיני טענות כאלה לוקחים. זה זמן, אני חושב ככה.
אם נגרר לשיח הזה, צריך... סימן שלא למדנו כלום אחרי כזה אסון.
לא למדנו
אסון,
כלום בדיוק, נכון?
כאילו לא למדנו כלום.
לא למדנו מספיק.
זה מאוד קל להקות על החזה של... שוכחים מהר, אבל הרב מנת, אתה יודע שלא עושים חזורס ולא משננים את הדברים, מי כמוך יודע.
הרב רייקטופ, אנחנו, איך אומרים, ויהודה ועוד לקרא, אני, איך אומרים, מתחבר לכל מילה, וחיזקת אותי ואת עם ישראל, אבל הרב רייקטופ, תרשה לי לשאול אותך, דווקא אני אוהב את הפן של הראייה שלך בדברים, אם אנחנו היינו צריכים לשבת ולקבל החלטות, איזה משפחה, את מי מחזירים, את מי לא מחזירים קודם, מי ראשון, מי שני.
המזל שנתנו לחמאס לעשות את זה.
דיני נפשות, איך
מקבלים החלטות
כאלה?
אגב, אתה יודע, גם אנחנו רואים שהסדר עדיפויות הוא נשים וילדים, ואנחנו נראה לי ש... לא בטוח, אבל נראה לי שלפי ההלכה דווקא... לא יודע אם זה הסדר המדויק, אבל ברוך השם אנחנו לא צריכים לקבל את ההכרעות האלה. אתה יודע, גם אתה מסתכל בתור תושב ישראל, שעבר לפני 45 יום מה שעבר, ואתה נותן לסינבר להכתים לך את כל התנאים, והוא מנהל את העסק, ואיך זה יעבוד, ונותן עוד יום, ומתעלל, וזה שובר את הלב. צד שני, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לעמוד בדילמות האלה, כמו שאתה אומר, מי קודם, את מי לשחרר, האם להפסיק את הלחימה ולאבד את המורל הלאומי, לא לאבד, אתה יודע, יש כל כך הרבה שאלות ש...
גם השאלה של שחרור מחבלים, מול ההחזרה של החטופים, דיני נפשות ממש, שאלות קשות מאוד.
נכון, אגב, אני שומע שגדולי ישראל אישרו את העסקה, טוב, אנחנו אין לנו שאלות כבר, ברוך השם.
קטונו.
הרב רפי מנת שמן ביידקופ. שיהיה בעזרת השם.
שיהיה רק שרות טובות.
אמן, אמן, אמן.
שרות טובות. שרות טובות הגאולה. לבקש גאולה כמו שזה, בעברית. צריכים פה גאולה דחוף. אמן. שרות טובות. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להערב ולהשבוע, בעזרת השם שבוע הבא. אנחנו כאן כרגיל ביום ראשון, 19:00. אולי כבר נפתח עם כותרות ביאת המשיח, או הגאולה השלמה. כל הסימנים מסביב כבר מכינים אותנו לעניין הזה. עוד קצת תפילות, שיהיה בשורות טובות. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, נתי שולמן בהפקה, שבת שלום למאזינים, להתראות.